הגענו לדף כפן ועמוד ב', הלכה ב' במשנה. אגב, כך שעסקנו במשנה הקודמת לגבי חשש תומה וכלים, אז המשנה כאן עוסקת בפרוכת. פרוכת שנתמת. אומרת המשנה, פרוכת שנתמת בבלד התומה. כלומר, פרוכת נתמת בראשון התומה. בלד זה ראשון. לדוגמה, נגע במשקים שנתמאו משרץ. מכיוון שהתומה רק מדרבנן, אז חכמים גזרו שמקה כזה אין דין שילוח לכלים. מותר להשאיר את הפרוכת הזאת בתוך בית המקדש. לא צריך להוציא אותו מחוץ לעזרה. זה מה שכתוב, מטבילים אותה בפנים. בתוך העזרה מטבילים את הפרוכת. ומכניסים אותה מיד, ואחרי זה תולים אותה במקומה. אבל אם נתמת באב התומה, לדוגמה בשרת עצמו בנבילה, שהתומה כבר מהתורה, מטבילים אותה בחוץ, מחוץ, כלומר בהר הבית, מדוע? כי הפרוכת טעונה שילוח. ושוטחים אותה כדי לייבש אותה, עושים את זה בחל לפני עזרת נשים, מפני שהיא צריכה ערב שמש, צריך שיעבור עליה השקיע ערב שמש לתהר אותה. אם הייתה חדשה, אם הפרוכת הייתה חדשה, ובעצם העם עוד לא ראו את הפרוכת הזאת, היא הייתה חדשה לעם, ולא ראו את יופיה, אז מה עושים? שוטחים אותה על גג האצטבה בהר הבית, שזה מקום גבוה, רואים מרחוק, כדי שיראה העם את מנחתה שהיא נאה. למה צריכים להראות לעם את הדברים היפים האלה בבית המקדש? כדי שיבואו להתנדב ויתנו מעות בבית המקדש. אגב, כך המשנה עוסקת בגודלה ועשייתה של הפרוכת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי שמעון בן הסגן, פרוכת עובייה טפח על 72 נימין, זה כלי אומנות, נארגת, על כל נימה ומינה, כל חוט וחוט, עשו 24 חוטים, והגמרא תפרש את זה יותר, אורכה 40 אמה, כמו גובה האולם, ורוחבה כרוחב האולם 20 אמה. ומ-82 ריבו, 820 אלף חוטים הייתה נעשית, ושתיים עושים בכל שנה, עושים שתי פרוכות בכל שנה. מדוע? כי היו משחירות מפני העשן, לכן הם מחליפים את זה בעצם כל חצי שנה, ו-300 כהנים מטבילים אותה. צריכים 300 כהנים להטביל את הפרוכת הזאת. אומרת הגמרא, אילו אמר חוט, אחד כפול לשניים, שזור לשלושה, מושזר לשישה, ארבע מכאן, ה-24. כלומר, הגמרא עכשיו רוצה להבין מה המקור של מה שלמדנו במשנה על כל נימה ונימה, 24 חוטים. מאיפה הגענו ל-24 חוטים? התורה אמרה, ועשית פרוכת, חלת וארגמה ותולעת שני, ושש מושזר, מעשה חושב, יעשה אותה קרובים. אז הגמרא דורשת. לפי הדעה הראשונה כאן, אכן מדובר חוט זה אחד כפול שניים, כלומר שני חוטים, שזור שלושה, מושזר כפול שזור הזה לשישה, יש פה כפל, ויש ארבע סוגי חוטים, שש כפול ארבע, 24, ויש דורשים 32, תארים 32, אילו אמר חוט אחד כפול שניים, שזור זה כפול, זה ארבע, אז מתוך שניים לארבע, שזור לא הופך לשלושה אלא לארבע, ואז מילה מושזר זה כפול, זה שמונה, ארבע מכאן ארבע כפול שמונה, התלתין טרן זה 32. דעה שלישית, טענה 48 חוטים היה בכל חוט. איך? אילו אמר חוט, אחד כפול שניים. קליעה, כי כתוב בשש קלוע, אז זה כבר לשלושה, ואז שזור זה כפול, זה לשישה, עוד פעם כפול, מושזר, שישה, שש כפול שתיים זה 12, זה 12, 12 כפול ארבע, כי אמרנו ארבע מכאן, זה כבר 40 מוטים נעיה, כלומר, 48 חוטים בכל חוט וחוט. הגמרא דן עכשיו בשינוי צורת האריגה בין מסך הפתח לבין הפרוכת. כתוב אחד אומר לגבי מסך הפתח מעשה רוקם. כתוב אחד אומר לגבי הפרוכת מעשה חושב. מה בדיוק ההבדל בין זה לזה? מעשה רוקם פרצוף אחד. מעשה חושב שהיו רקומים שני פרצופות. כך אומרת הגמרא. רבי דבר בן נחמיה. אחד מהמעשה רוקם ערי מכאן וחלק מכאן. כלומר, מה הכוונה מעשה רוקם? אמרנו פרצוף אחד. מה הכוונה פרצוף אחד? הכוונה שבצד אחד היו רוקמים אריה, מצד שני, לא היו תוכבים את המחת עד הסוף להגיע גם לצד השני, אז צד השני היה חלק. ומעשה חושב, שתי פרצופות, הכוונה אריה מכאן ואריה מכאן, תוכבים את המחת עד הסוף, ויש משני צידי הבד, היה נראה דמות האריות. אבל יש אומרים לא כך, חרדה אמר, המנדה אמר השני אמר, מעשה רוקם אריה מכאן ואריה מכאן. מה שאמרנו פרצוף אחד, הכוונה שזה שני הצדדים. אבל מעשה חושב, אריה מכאן ונשם מכאן, שנאמר שני צדדים, הכוונה, כלומר, כשאמר שתי פרצופות, הכוונה שתי פרצופות שונות, וזה הרבות, לומר, מעשה חושב ולא מעשה רוקם. עוד למד במשנה, 82 ריבו הייתה נעשית וכו', אמרנו, 300 כהנים היו צריכים להטביל את הפרוכת, אומר רבי יצחק בר ביזנא בשם שמואל גוזמה, זה גוזמה, הגזמה. לא באמת היה צריך 300 כהנים להטביל את הפרוכת. ותמנת, אני עוד למד במסכת תמיד, פעמים עליה, היה עליה כ-300 קור, פעמים היה על המזבח כמות דשן כמו 300 קור. גם על זה אמר רבי יוסי בי רבי בון בשם שמואל גוזמה, לא היה עד כדי כך כל כך הרבה, זה הגזמה. במשנה הבאה, בהלכה ג', המשנה מביאה מחלוקת תנאים, ארבע דעות, איפה שורפים בשר קודשי קודשים שנטמע. בשר קודשי קודשים שנטמע בין באב התאומה בין בבלה לתאומה, כלומר בין בתאומה חמורה אב התאומה, בין בראשון לתאומה תאומה קלה יותר, בין בפנים בין בחוץ, בין בתוך העזרה בין מחוץ לעזרה, בית שמאי אומרים הכל יישרף בפנים, הכל נשרף בבית הדשן הגדול, בתוך העזרה, איפה ששורפים פסולי קודשי קודשים, למה כל שפסולו בקודש מקום שריפתו בקודש, חוץ מי שנטמע באב התאומה בחוץ, יש בו שני חסרונות, גם תאומה חמורה וגם נפסל בחוץ, לכן לא מכניסים אותו לתוך העזרה כדי לשרוף אותו. זו דעת בית שמאי. בית הלל אומרים, הכל יישרף בחוץ. חוץ מי שנטמע בבלל תאומה בפנים. בגלל שיש לו שתי מעלות, הוא גם בלל תאומה, לא תאומה חמורה, וגם תאומתו הייתה בפנים, לא מוצאים אותו החוצה כדי לשרוף אותו. ויש אומר, רבי אליעזר אומר, בין שנטמע באב התאומה, בין בפנים, בין בחוץ, כלומר, אם זה נטמע באב התאומה, בין אם זה בפנים, בין אם זה בחוץ, יישרף בחוץ. כן זה כבוד לשרופו בקודש, אם זה תאומה חמורה של אב התאומה. אבל נטמע בבלל התאומה, אז בין בחוץ בין בפנים, יישרף בפנים. זה לא מאוס כל כך. רבי עקיבא אומר, לא, זה לא החילוק הזה, אלא חילוק אחר, למקום תאומתו שם שריפתו, לכן אם נטמע בפנים, יישרף בפנים, בחוץ יישרף בחוץ, ולא משנה אם זה אב התאומה או בלל התאומה. למדנו במשנה על אב התאומה ובלל התאומה. מה ההגדרה של אב התאומה ובלל התאומה? אמרנו, אחת תאומה חמורה, אחת תאומה קלה. נחלקו בזה המוראים. פר כפר אמר אב תאומה דבר תורה, נניח נטמע בשרץ או נבלה, ולעל תאומה, תאומתה קלה כי מדבריהם, מדברי חכמים. אבל ביוחנן אמר לו כך, בין זה דבר תורה, בין מדובר על אב תאומה, בין מדובר על ולעל תאומה, מדובר על תאומתה מהתורה. אלא שאב תאומה שנטמע בשר בשרץ או בנבלה, ולעל תאומה נטמע בשר בכלי שנגע ברוק הזה וכדומה, והוא ראשון לתאומה. אבל שני מהתורה. אומרת מה, קשה לרבי יוחנן, וקשה לרבי יוחנן דבית שמי. דבית שמי אומר, הכל יישרף בפנים, חוץ משהו תנועה באב התאומה בחוץ. עכשיו, אם מדובר שגם אב התאומה וגם ולל התאומה תמאים מהתורה, מה זה משנה? למה הוא אמר חוץ מאב התאומה שיתמה בחוץ? מה בין אב התאומה בחוץ? מה בין ולל התאומה בחוץ? שניהם אותו דבר. וזה וזה לא דבר תורה, ומה החילוק ביניהם? הגמרא אומרת, לפי רבי יוחנן גם קשה לבית שמי, בית הלל. ואפילו בית הלל לא מקשה היה, לכאורה גם לפי בית הלל קשה. בית הלל אמר, הכל יישרף בחוץ, חוץ ממה שיתמה בוולל התאומה בפנים. עכשיו, אם אב התאומה וגם ולל התאומה הם תמאים מהתורה, מה בין ולל התאומה בפנים? מה בין אב התאומה בפנים? זה אותו דבר בדיוק, זה וזה לא דבר תורה הוא. שוב, אין חילוק ביניהם, כלומר כתוב, זה וזה לא דבר תורה הוא. מה החילוק ביניהם? שניהם אסורים מהתורה לפי רבי יוחנן. עכשיו, הגמרא לא מתעסקת בלתרץ את דעת רבי יוחנן, אלא באה לברר את דעת בר כפר, רשו אמר אב התאומה דבר תורה, ולל התאומה מדבריהם. זה מה שאומרת הגמרא פה, לא אבו ברבנן, אלא דבר כפרה, לא נסוב נתנו, אלא בדברי בר כפרה. וקשה דבר כפרה עד הבית שמי. לכאורה קשה, גם קשה על בר כפרה, דעתו של בר כפרה לפי בית שמי. מדוע קשה? לבית שמי אומרים, הכל יישרף בפנים, חוץ משנטמע באב התאומה בחוץ. עכשיו, אם אב התאומה הוא מהתורה, מה בין אב התאומה בין חוץ, בין בפנים? אם אכן אב התאומה מהתורה, מה החילוק בין המקום שבו אב התאומה נטמע? אם זה נטמע בחוץ או נטמע בפנים? הכל דבר תורה לכאורה. זה וזה לא דבר תורה הוא? מה החילוק ביניהם? עכשיו אנחנו כבר הסבנו במשנה מה החילוק ביניהם, ולכן הגמרא פה הולכת לפי זה. בגינד רבי עקיבא אמר, מקום תומתו שם תשרפתו. מה שאמר רבי עקיבא, איפה שנטמע, שם צריך לשרוף. גם בית שמאי סוברים כך. לכן רק אם נטמע בפנים, הוא נשרף בפנים. ונטמע בחוץ, הוא נשרף בחוץ. אלא מה? למה בית שמאי אומרים שבלעל תומה כן נשרף בפנים? כי כל מה שאמרנו, מקום תאומתו שם תהיה שריפתו, זה רק באב התאומה, שמדאורייתא. אבל בבלל התאומה שדרבנן, גם אם יטמע בחוץ, יישרף בפנים. והפוך לבית הלל, אפילו לבית הלל לא מקשיה, גם לפי בית הלל אפשר להקשות, וסופו של דבר גם להסביר את זה, כפי שהסברנו במשנה. לבית הלל אמר, הכל יישרף בחוץ, חוץ משנטמע בבלל התאומה בפנים. עכשיו, אם בבלל התאומה הוא דרבנן, אז מה החילוק בין בבלל התאומה בפנים ובחוץ? הרי זה הכל דרבנן. זה וזה לא מדבריהם, הוא לכאורה שניהם מדובר על דבריהם, כלומר שניהם מדובר על דין דרבנן. אלא כמו שאמרנו, בגין דרבי שמעון. בית הלל פה סוברים כרבי שמעון, מה אמר רבי שמעון? מאכלו משקו של מצורה, שמשתלחים חוץ לשלוש מחנות. מאכלים שנטמעו על ידי מצורה, לא מכניסים אותם לתוך המחנות, אלא נשארים מחוץ למחנה. לכן גם מה שנטמע בבלל התאומה, בחוץ, לא מכניסים אותו להישרף בפנים. הגענו להלכה ד', להלכה ומשנה האחרונה במסכת. אומרת ההלכה, איברי התמיד ניתנים בחצי, מחצי הכבש ולמטה במערב. של מוספים ניתנים מחצי כבש ולמטה, אבל במזרח. מה הרעיון פה? כהנים שזכו בפיס לעלות איברי הקורבן התמיד על המזבח, הם היו מניחים אותם על הכבש, על הרמפה, והולכים ללשכת הגזית לפעמים לקרות שמע, ואחרי זה היו באים ומעלים אותם על המזבח. ולכן קבעו מקום מיוחד הנחת איברי קורבן התמיד על גבי הכבש. עכשיו פעמים היו מתאחרים עד הזמן המוסף, היה צריך היכר מיוחד, כדי שלא יבואו לטעות ולהקדים להקטיר את המוספים לפני קורבן התמיד. ולכן כתוב במשנה, איברי התמיד ניתנים מחצי כבש ולמטה, כלומר ב-16 אמות התחתונות של הכבש, במערב, ושל מוספים של שבת ויום טוב, הם דווקא במזרח. של ראשי חודשים, של מוספי ראשי חודשים, היו ניתנים על קרקוב המזבח מלמעלן, חלק מסוים על גג המזבח, והגמרא תבאר בדיוק איפה זה. עוד מבארת המשנה, במצוות מסוימות, איזה הן נוהגות בזמן שבית המקדש קיים, כלומר רק אז, ואיזה נוהגות גם בזמן הזה. השקלים והביקורים, כלומר להביא מחצית השקל לקורבנות הציבור והביקורים, אינם נוהגים אלה בפני הבית, החיוב שלהם זה רק כשבית המקדש קיים. שקלים זה פשוט, כי זה לצורך קורבנות ואין קורבנות, וביקורים, כי גם זה טעון הנחה לפני המזבח, תנופה וקורבן וכו'. אבל מעשר דגן, מעשר ראשון, שני, מעשר עני, מעשר בהמה ובכורות, שבחור קדוש מרחם, נוהגים בין בפני הבית, בין בזמן שבית המקדש קיים, ובין שלא בפני הבין, בין בזמן שבית המקדש לא קיים. מה קורה בזמן הזה אם אדם מקדיש שקלים וביקורים? אז המקדיש שקלים וביקורים בזמן הזה, הרי זה קודש, עודת הנקם, אבל משום הוא אומר לו, האומר, ביקורים קודש אינן קודש. מדוע? כי נאמר בתורה ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך, ודורשים בתוספתא, דווקא כל זמן שיש בית, הוא שיש חובת הבאת ביקורים. בזמן שאין בית, אין ביקורים. כלומר, גזירת הכתוב שאפילו בדיעבד הם אינם קדושים, ולכאורה זה גם לגבי ביקורים וגם שקלים, אם כי הוא אומר זה רק לגבי ביקורים, והגמרא תשאל על זה. אומרת הגמרא, איזו קרקוב המזבח, עמה בין קרן לקרן, מקום הילוך רגלי כהנים. מתוך מה שהמשנה עסקה במוספי שבת, מוספי ראש חודש, שואלים מה קודם. כשחל ראש חודש להיות בשבת, וצריך להקריב גם מוספי שבת ומוספי ראש חודש. אומרת הגמרא, מוספי שבת ומוספי ראש חודש, מי קודם? רבי יהודה סבר מימר, מוספי שבת ומוספי ראש חודש, מוספי ראש חודש קודמין, הוא חשב שקודם כל מקריבים מוספי ראש חודש. מאיפה הוא למד את זה? חי ליד רבי יהודה מן הדה. הוא למד כוחו וראייתו מכאן, שירו של שבת ושירו של ראש חודש, שירו של ראש חודש קודם. אם השיר קודם של ראש חודש, לכאורה גם הקרבת המוסף של ראש חודש קודמת. אבל אמר רבי יוסי לא, שאני מן תמן. יש שם משהו מיוחד לגבי הקדמת השיר. תמר בריחיה בשם רבי יוחנן, למה מקדימית השיר של ראש חודש? כדי לפרסמו ולהודיע שהוא ראש חודש. רוב בני אדם לא ידעו שלא ראו את חידוש הלבנה, ולכן הוא עשו הכר מיוחד לגלות ולפרסם שבית דין קידשו את החודש, וזה ראש חודש. אבל באופן כללי, הקרבת המוספים, שבת קודמת. זה מה שאומרת הגמרא, כיצד היה עושה, שוחד מוספי שבת ואומר עליהם שירו של ראש חודש, כי קודם כל שבת, ברמה אחרי כמו שלמדנו, מוספי שבת מוספי ראש חודש, מוספי שבת קודמים, למה? על שם הכלל הידוע, כל התדיר מחברו קודם את חברו. תדיר בשנו תדיר, תדיר קודם. למדנו במשנה ששקלים וביקורים, לפי תנא קמא, אם אדם מקדיש אותם בזמן הזה, זה קודש. לפי רבי שמעון, זה לא קודש, אבל הוא אומר לכאורה רבי שמעון רק לגבי ביקורים. אומרת גם מה השקלים קדשו, מה שמה לפי רבי שמעון, שהוא מודד את תנא קמא, שאם אדם מקדיש שקלים בזמן הזה, הם קדושים. אומרת גמרא לא, רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון, בין אלו בין אלו לא קדשו. לפי רבי שמעון אכן בין ביקורים בין שקלים בזמן הזה, מי שקידש אותם אכן לא קדשו. הגמרא מסיימת כאן עם דין אחר. בזמן שבית המקדש היה קיים, גר שהוא בא להתגייר חוץ ממילה ותבילה צריך להביא גם קורבן. יכול להביא כן, כלומר שתי תורים ושני בני עונה, ולהקריב אותם עולה. תנא, גר בזמן הזה, הרי בית המקדש לא קיים, אבל למרות זאת, הוא לא נפטר מחיוב קורבנו, לכן הוא צריך להביא קינו רביעית כסף. הוא צריך להפריש לשם הקורבן שלו רבע דינר כסף. וכשיבנה בית המקדש, יביא את הקורבן עולה. אבל אמר רבי שמעון, ביטלה רבי יוחנן בן זכאי מפני התקלה. כלומר, ביטל את ההפרשה הזאת של המעות. למה? בגלל התקלה. תקלה שיכול להיגרם מכסף שקדוש. מאיפה לומדנו שחוששים לתקלה? מהו מפני התקלה? כאן נתנה, כמו שלמדנו בברייתא, הם מקדישים, עשו בזמן הזה להקדיש, לא מעריכים, לא אומרים ערכי עליי וכדומה, או ערך פלוני עליי, לא מחרימים לצורך גבוה, ולא מגבים תרומות ומעשרות, פשוט לא גורסים את זה, כי כן מפרישים תרומות ומעשרות בזמן הזה, למה לא עושים? זה שמא ייהנה מהם, וימול בהקדש. ואם הקדישו, העריכו, החרים, או הגביה, הכסות תישרף, צריך לקחת את הבגד וישרוף, כדי שלא יבוא לידי תקלה, ואימה תעקר, מה כמובן תעקר מן העולם? כיצד הוא עושה זאת? נועל בפני הדלת, והיא מתה מאליה מרעב, והמאות ילכו לים המלח. עכשיו, מה קורה אם בכל זאת, למרות שרבי יוחנן בן זכאי ביטל את התקנה הזאת שהגר יפריש כסף, מה קורה אם בכל זאת עבר והקדיש? האם המאות האלה הם קודש או לא? ממה דמר רבי שמעון? ביטלה רבי יוחנן בן זכאי מפני התקלה. מה שמר רבי שמעון, רבן יוחנן בן זכאי ביטל את התקנה הזאת, כנראה שכן זה מאות קדושים. הרי אם רבי יוחנן בן זכאי חשש לתקלה עם המאות האלו, כנראה שאם אדם עבר והקדיש, אז זה אכן קדוש. הדמר, עבר והקדיש קדשו. אז רבי יהודה, אנתודריה, ביי קום רבי יוסי, הוא שאל לפני רבי יוסי, הכה, התמר קדשו, כאן לגבי קינו של גר, אתה אומר שאם עבר וקדיש, המאות קדשו, והכה, אתה אומר לא קדשו, ואילו לגבי מי שמקדיש שקלים בזמן זה, בשם רבי שמעון בן יהודה שלמדנו, לא קדשו, מה החילוק ביניהם? אמר לי, תמר, לכך אין מקדישים לך תחילה, כפי שמצווה להקריב מתרומה חדשה. לגבי שקלים, חייבים להביא את קומנות הציבור מהשקלים של תרומה החדשה. אז כשיבנה בית המקדש, היה חבילה הישנה. שקלים אלו שהוא מקדיש עכשיו, הם ישנים, ולא הורים להקרבה. ולכן אמר רבי שמעון בן יהודה, שאפילו בדיעבד לא קדשו. אבל אחא, מה יתלך לממר? לגבי קינו של גר, איזה טענה יש לך לומר שהכסף לא יהיה קדוש? הרי לגבי שקלים אלה, הישנה היא לגבי הקדשות אחרים. אבל קינו של גר נוצר חדשה, ברור שמי שביא כן של גר, לא צריך לבוא מהתרומה החדשה, אלא כשיבנה בית המקדש, הוא יכול להקריב מאות אלו את הקן. לכן לגבי קינו של גר, אמר רבי שמעון בן יהודה, אכן אם יקדיש קדוש. אומרת הגמרא, ויניחן עד שיבנה בית המקדש, מי אמר שאכן, הרי אמרנו, יבנה בית המקדש, יצטרך להביא מהתרומה החדשה, אולי הוא יתרום, אולי הוא יקדיש אותם עכשיו, תוך חודשיים שלושה יבנה בית המקדש, וזה יהיה לפני א' בניסן. אז בעצם הכסף שלו יהיה מהתרומה החדשה. יש פה גרסאות אחרים. גרסות אחרות, אבל אני מסביר את זה לפי הגרסה הזאת. בכל זאת, כתוב, אומרת הגמרא, שמה ייבנה בית המקדש כבראשונה. כלומר, אולי ייבנה בית המקדש, חוששים שיבנה בית המקדש בחודש ניסן, כמו שהיה חנוכת המשכן בחודש ניסן. ואז ממילא, תתרם תרומה לשכה מן החדשה בזמנה באחד בניסן. גם אם הוא יתרום כמה ימים לפני כן, ברגע שהגיע א' בניסן, יצטרכו תרומה חדשה ויבנו, ויקחו ויקריבו את הקורבנות מהכסף הזה. ואז, אבל הכה, זה לגבי שקלים, ולכן לא קדוש. אבל אחר לגבי קינו של גר, מה יתלך לממר? איזה הסבר יש לך לומר שלא קדשו המאות? בפועל הגמרא אומרת, מסתיימת, רב אנונה ורב עדה בר אבא בשם רב, הלכה כרבי שמעון, שדווקא ביקורים לא קדשו בדיעבד, אבל שקלים דווקא קדשו, לא כמו שהסברנו בשם רבי שמעון בן יהודה, שאפילו שקלים לא קדשו. וזה דרן לך פרק כל ארוכין, הוא ספיק עליה מסכת שקלים, חזק וברוך, סיינו מסכת שקלים. פעם הבאה שנימד, בעזרת השם נתחיל מסכת יומא. חזק וברוך.